אז ראשית, אלה העובדות. למדינת ישראל עלו מאות אלפי גויים במרוצת השנים, אלה גם נתוני משרד הפנים, ואיש לא חולק על כך. שנית, ההתקוממות של כל כך הרבה פוליטיקאים אתמול נגד הדברים של הראשון לציון, כולל דברים מאוד מעליבים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מצביעים על דבר אחד. א', כנראה הראשון לציון צודק, כי כשמישהו כועס, הוא כועס על דברים שנאמרו בצדק. ב', תנועת הציונות שהקימה כאן מדינה פשטה את הרגל לחלוטין. אם ביותה מדינה זקנה בת 71, היא צריכה להסתמך על גויים שמובאים לארץ בטיעון מפוקפק שהסבא שלהם היה יהודי, ואת זה כדי להמשיך את קיבוץ הגליות הדמיוני הזה, זוהי פשיטת רגל. יצחק מתתיהו טננבום כותב הבוקר בעמודיע, כי נפגש בעבר עם ראש הממשלה יצחק שמיר, לאחר ששערי ברית המועצות נפתחו. הוא ביקר שם בברית המועצות, והתברר לו כבר אז כי רבים מהעולים שמגיעים לישראל הם גויים, ומי שהביא אותם לכאן היה יצחק שמיר שפעל להביא אותם. טננבום הלך להיפגש עם ראש הממשלה דאז, שמיר, שאמר לו, נו, הם יאזנו נגדכם את הדמוגרפיה. זה כל הסיפור. אבל במאבק הזה, המאבק הדמוגרפי, הם כמובן לא ינצחו. במלחמות צריך להביט קדימה לטווח ארוך. ומי שינצח, הם שומרי התורה והמצוות. רק צריך קצת סבלנות. נעסוק בסערה הזו הבוקר וגם במה שמתרחש באימות חסר התקדים בין הנשיא טראמפ לבין איראן. כמה טילים ששוגרו הלילה מאיראן לעבר בסיס אמריקאי בעיראק לא גרם לנפגעים, ככל הידוע גם לא גרם לנזק. לעומת זאת, מטוס אוקראיני התרסק בשדה התעופה באיראן. עוד מעט נברר מה התרחש ומה מתרחש שם בזירה מאוד מאוד לא פשוטה הזו. נעסוק גם בניסיונות לאחד את השמאל לגוש אחד גדול, בימין גם מנסים, ללא הצלחה עדיין. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, אלה הכותרות. הסלמה חמורה במפרץ. איראן ירתה במהלך הלילה 15 טילים לעבר שני בסיסים צבאיים בעיראק, בהם נמצאים כוחות האמריקנים. האיראנים טוענים ש-80 חיילים אמריקנים נהרגו בתקיפה. בטהרן מציינים כי התקיפה בוצעה כתגובה לחיסולו של מפקד כוח קודס קאסם סולימני על ידי האמריקנים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס בצהריים ויקבל עדכון על המתיחות במפרץ. הנשיא טראמפ פרסם לאחר התקיפה הודעה ראשונית, בה נאמר, הערכת הנפגעים והנזק מתבצעת כעת, נראה שהכל טוב, יש לנו את הצבא החזק והמצויד בעולם. מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי הפעולה הייתה הצעד הראשון, לא נחוס על האמריקנים. גורמים אחרים באיראן מאיימים כי אם ארצות הברית תגיב על התקיפה, הצבא האיראני ימחוק את חיפה ודובאי. מטוס נוסעים אוקראיני התרסק הלילה באזור נמל התעופה בטהרן, על סיפונו 180 נוסעים ואנשי צוות, כולם נהרגו בהתרסקות. ראש ממשלת יפן אבה ביטל את ביקורו בסעודיה ובאיחוד האמירויות בעקבות ההתפתחויות באזור. התחזית סוער וגשום. אלה הכותרות.
תודה רבה לך ישראל. בצוות שלנו, העורך אבי גדלוביץ', מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אנחנו מיד מתחילים. שוב שלום, 8:03, אנחנו עוד מעט נעסוק בהרחבה בסערת דבריו של הראשון לציון, ננסה לברר למה בכלל יש פה כל כך הרבה גויים, ולמה לא מגיירים אותם? שאלה ששואלים החילונים, וננסה לענות על כך תשובות הלכתיות כמובן, ולא רק. אבל תחילה למה שמתרחש במפרץ, זירה מסקרנת, מעניינת ומסוכנת. כתב חדשות החוץ שלנו שלמה ריזל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל.
מה החדשות האחרונות מהזירה הזו?
תראה, בוא נאמר שהאזור ממש נמצא על סיפה של מלחמה, והכדור כרגע נמצא במגרש של טראמפ. אם נדבר, בעצם אפשר לומר שזה די היה צפוי, גם דיברתי על זה כאן אתמול, אחרי ההלוויה של סולימני, אחרי מסע ההלוויה ארוך בין 3 ימים, ואחרי שהוא נקבר, בעיירת הולדתו, קרמן שבדרום המדינה, האיראנים יצאו לתגובה שלהם, ואם נסכים, בוא נאמר, אם התגובה שלהם מסתכמת במה שהיה עד עכשיו, זו תגובה חלשה, ומראה שהיא גם על התחתונה, כי בסופו של דבר, הם לא יראו פה איזשהו טיל שיוט מדויק, שיש ברשותם על אוניית קרב אמריקנית, והטביעו אותה. בסך הכל יראו, לפי הדיווח כרגע, כ-15 טילים לעבר שני בסיסים אמריקנים, אז אמנם הם ירו טילים כבדים וגדולים, אבל מדובר במה שנקרא טילים טיפשים, כלומר לא טילים מדויקים. האמריקנים היו בכוננות הלילה הזה, כמו כל מדינות המפרץ, חששו שזה יגיע דווקא הלילה אחרי ההלוויה, ולכן ידעו שהטילים נורו, הם עקבו אחרי המקם. החיילים האמריקנים שגם כך התמגנו ממועד מועד, ידעו להיזהר, ולפי הדיווחים כרגע אין נפגעים אמריקנים. עכשיו, זו באמת השאלה, מה קרה בצד האמריקנים באותם שני בסיסים, בסיס אל אסד ועוד בסיס ליד העיר ארביל הקורדית, שנפגעו. האיראנים בהתחלה דיווחו על 80 הרוגים, יכול להיות שהם עושים את זה בשביל דעת הקהל האיראנית, נראות, הנה, תקפנו ונקמנו, אבל כנראה שלמיטתו של דבר אין הרוגים, הוא מספר מאוד מאוד נמוך, וזה מה שישפיע על טראמפ. כלומר, יכול להיות שטראמפ יגיד, אנחנו מבחינתנו רכיסה...
כלומר, להכיל את התגובה הכאילו פושרת הזו של האיראנים, נתן להם להגיב, להוציא את העצבים שלהם, למרות שזה כלום מבחינת האיראנים.
זה ממש ממש כלום, וכנראה שהאיראנים אומרים, עדיף לנו כרגע לא לסכן את אתרי הגרעין שלנו, שאנחנו מתקדמים בהם בקצב מועט, ומפרים את הסכם הגרעינים עם העצמות, למרות שסולימאן חוסל, זה כואב, אבל בסופו של דבר יש לנו משהו אסטרטגי וגדול הרבה יותר, לא שווה לנו להפסיד את הכל, אולי גם את נפילתו של המשטר עצמו. השאלה הגדולה באמת מה טראמפ יעשה, אז טראמפ היה צריך לעשות איזושהי מסיבת עיתונאים, והוא ביטל אותה, כנראה הוא בעצמו לא החליט, הוא מתכנס ביחד עם שר החוץ האמריקני פומפאו, עם שר ההגנה אספר, יהיה מעניין לראות מה יוצא משם בשעות הקרובות, יהיה גם מעניין לראות אם תהיה תגובה איראנית נוספת. אם תהיה תגובה איראנית נוספת, לטראמפ לא תהיה ברירה, הוא פשוט יצטרך לתקוף בחזרה. צריך לזכור שהאיראנים אומרים, אם אנחנו נותקף, אנחנו נתקיף את דובאי, מדינות במפרץ, וגם את חיפה בישראל. כלומר,
מה שאגב מסקרן, ואולי אפילו הרבה מעבר לסקרנות, אלא מרתק, זה ההתנהלות בארצות הברית של הנשיא טראמפ מול הקונגרס, האוריין אותו, כשטראמפ מודיע מעכשיו והלאה, כל דיווח שאני נותן לקונגרס יעשה באמצעות ציוץ תקשורתי בטוויטר, בצורה פומבית, ככה אני מודיע לכם מה אני אעשה. מצד שני, במתרחש בתוך איראן, אותו סולימאני שחוסל, איך שאני מבין, גם אחרי מותו, המשיך להרוג אנשים בלוויה שלו.
כן, 56 אנשים נרמסו למוות אתמול במסע הלוויה האחרון, והחמישי-שישי במספר לא ספרתי, כי היו בכמה ערים ובכמה מדינות, בעיר עולתו כמובן, ולכן ההלוויה שלו נדחתה בכמה שעות, וכנראה גם התגובה האיראנית נדחתה בכמה שעות, למרות שהאיראנים אמרו שהם עשו את זה בכוונה בשעה 1:10 בלילה, השעה שבה הוא חוסל. אבל תראה, אם דיברת על מה שקורה עם טראמפ, זו צביעות לשמה של הדמוקרטים, של הפייק ניוז. הרי אובמה למשל, כשהוא חיסל את בן לאדן, שזה גם היה משהו דרמטי שהיה יכול להוביל למלחמה ולגל פיגועים, הוא לא הודיע לקונגרס, הוא נטל את האחריות שיש לו לפי החוק, הוא פרשן את זה כפי רצונו, ופשוט עשה את המבצע הזה. טראמפ עשה אותו דבר. הוא חיסל את סולימאני.
יש אולי הבדל אחד בסיפור של בן לאדן, הוא היה מבוקש, ארצות הברית הבטיחה פרס למי שייתן מידע עליו, כלומר, זה היה בבנק המטרות של ארצות הברית. פה, סולימאני לא ידוע לי שהיה באיזשהו בנק מטרות.
לא, סולימאני היה מבוקש, וסולימאני יש לו דם על הידיים של מאות אמריקאים.
זה ברור, השאלה אם ארצות הברית הציבה אותו כיד לחיסול, לעומת בן לאדן שהוצב ככזה. אבל אפשר זה כבר פרשנות.
במהלך המאבק עם דאש, הסוג שנתנו לו חסינות, כי הוא עזר אמריקאים ללחם בדאש. אבל זה ברור שהוא היה לכוונת, כי הוא בסופו של דבר הרג אמריקנים, והוא עכשיו גם פעל כדי להעיף אותם בשטחה של עיראק, אז זה סוג של חסינות שאובמה נתן לו למעשה, וגם הזהיר אותו מפני חיסול של ישראל ב-2015, ירד ממנו לאחרונה, ועוד משהו אחד קטן, היה גם מטוס נוסעים אוקראיני, שנפל הבוקר, אפשר לומר ביש מזל, מעל טהרן עם 180 נוסעים, אז היו דיווחים על כך שהוא נפל בעצם מאש נ"מ איראנית, והשאלה הגדולה היא מה זהותם של הנוסעים. כלומר, אם מדובר בנוסעים...
כן, אני צריך להמתין עוד כמה שעות כדי להבין מה בדיוק
יותר שם. אז עכשיו אומרים שרוב הנוסעים של איראנים, כנראה שזה באמת כשל טכני, למרות שמדובר במטוס חדש בין 3.5 שנים.
טוב, נמשיך לעקוב בעניין. שלמה ריזל כתב חדשות החוץ שלנו, תודה, בוקר טוב.
נמשיך יום טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו לסערה של אתמול, נאמר בוקר טוב לרבה של בת ים, הגאון הרב אליהו בר שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומכם הרב?
ברוכים תהיו, עד 120.
טוב, אני רוצה להרחיב קצת בנושא שאתמול עורר כאן סערה גדולה, אבל לא להיכנס דווקא האם הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, צודק, לא צודק, אבל תחילה, וזה לא בהכרח קשור לתוכן שיחתנו, אוטוטו, אני רוצה להשמיע למאזינים דקה אחת של סוג של עברה שהראשון לציון פרסם אמש בעקבות הסערה, אני רוצה שהרב ישמע שם, אז אני משמעו, הנה הדברים.
ישנם שני סוגי העלייה שעלו מברית המועצות. ישנה את העלייה המבורכת של מאות אלפי יהודים שמסרו את הנפש שלהם בברית המועצות, הם ואבותיהם, כל אותם אסירי ציון, שברוך השם זכינו ועלו פה לארץ ישראל, אנחנו מקבלים אותם באהבה ובחיבה רבה. אבל ישנה עוד עלייה נוספת, לא נתכחש לכך, עלייה של אותם שאינם יהודים, לא רק שאינם יהודים. מי שלא יהודי, צריך לכבד אותו ולאהוב אותו, חייב אדם שנברא בצלם. אלא ישנם כאלו שלא יהודים, ואפילו מפתחים רגשי אנטישמיות כלפי היהדות, כלפי כל דבר שבקדושה. עליהם אנחנו דיברנו, שעלו כמה כאלו, לצערנו הרב, וגרמו לכל מיני הסתה נוראה נגד היהדות. אבל אותם שעלו, אותם אסירי ציון, אותם אלפי הילדים, מאות אלפי ילדים שעלו פה במסירות נפש, אנחנו מחבבים אותם, מכבדים אותם, ואני קורא לכל עולי רוסיה שיברחו בפי עליון, שלא יחו את ההסתה שעושים היום כמה אחדים בעקבות הדברים שלנו, נגסו את הדבר מאינטרסים פוליטיים ומסיתים ומדיחים. לא ישימו לב אליהם, שיקחו את הגות האמת, אנחנו אוהבים אותם, ואני אברך את כל העולים שברכו פי עליון, שעלו מעלה מעלה, יהיה לברכה והצלחה, גוש ברכו ימלאים ושאלות ליבם, לטובה ולברכה, אמן ואמן.
טוב, אז הנה הדברים שהרב מבהיר כדי להרגיע מעט את הרוחות, אין לדעת כמה זה ירגיע את הרוחות, ואת אלה שדורשים את הדחתו וכו'. אבל עולות כאן שאלות, הרב בר שלום, זה איך מתמודדים עם התופעה הזו שמוכרת כבר שני עשורים של מאות אלפי גויים שהגיעו לארץ, ואני מתאר לעצמי שבת ים גם כן מכילה לא מעט עולים שאינם יהודים.
ובכן, בוא תשמע ידידי. בת ים היא העיר שיש בה את אחוז העולים מארצות הברית, סליחה, מברית המועצות הגבוה ביותר בארץ.
כמה?
35%, אולי 36% מתושבי בת ים, הם עולים של חבר העמים. כך שאנחנו מכירים את הסוגיה ממש טוב, ובאופן ידוע בהחלט. יש בבת ים המון המון רוסים, המון. עד כדי כך יש בבת ים המון המון רוסים, שבשעה שבחרו את השם בת ים, אז בוועדת השמות אחת מההחלטות הייתה לקרוא לה בת ים, כדי שזה יהיה נוח גם לעולים. אין שם את האותיות אחה, אלף, חטא, יין, כדי שגם עולים שלא מסתובבים.
אבל השם בת ים הרבה לפני העלייה מרוסיה.
נכון, אבל בת ים יועדה. בת ים הייתה בית וגן, היא יועדה לעולים.
כל סוגי העולים.
הוחלט, כן. אחר כך הוחלט שזה יהיה העולים של ברית המועצות. ובת ים קיבלה אחוז מאוד מאוד גדול. עם זה, דרך אגב, אין לנו בעיה. אני שמעתי עכשיו לראשונה את דברי נשיא מועצת הרבנות הראשית הרב יצחק יוסף, דברים כל כך יפים ונהדרים ומדויקים, ויודגש באופן הכי ברור, אין לנו שום בעיה עם גוי שאומר שהוא גוי. זאת אומרת, מותר לגוי להיוולד גוי, גוי שנולד גוי מותר לו לחיות כמו גוי. יש למדינה בעיה עם זה, כי היא קמה כמדינת היהודים, ועל ידי סעיף הנכד היא הביאה הרבה מאוד...
נבהיר, סעיף הנכד זה סעיף בחוק השבות, שמאפשר לאדם שסבא שלו היה יהודי לעלות לישראל מכוח חוק השבות.
כן, בוא נסביר בעברית קלה. אדם מתחתן עם אישה גויה, אז הילדה שנולדה מהאישה הגויה הזאת היא לא יהודיה, היא גויה. הילדה הזאת הולידה ילד, והילד הזה בא ומספר, סבא שלי היה יהודי, חוק השבות...
גם הילד שלה שנולד הוא גוי וכנל.
הילד שנולד הוא לא יהודי, והוא מספר שסבא שלו הוא גוי, והאמת שעל פי ההלכה הוא מספר שהוא יהודי, ולפעמים עד כדי כך הם מלים את עצמם, וזה עולה $100 בחוץ לארץ, ויש מספיק אנשים שתמורת בצע כסף עושים כל מיני דברים, והוא מראה פה כל מיני הוכחות, הוא למד כל מיני מילים, שבת, והוא מספר שאמא שלו הייתה מדליקה נרות בשישי אחרי הצהריים, והייתה מסובבת את הידיים מול העיניים, וכל מיני סיפורים, ובפסח הם אכלו רק מצות, הם קוראים באינטרנט.
אוקיי, הם עוד יכול להיות אגב, הם ראו בבית של סבא שם ברוסיה, במוסקבה, שסבא אכל מצות, אז הנה, יש להם איפה להביא את זה.
הם גם ראו, אבל הרבה יותר מאשר ראו, הם מודרכים לשקר. זאת אומרת, הם מודרכים איך לשקר.
למה? מה המטרה של מי שמדריך אותם? מי זה? המדינה? פעילי הסוכנות?
בוא נגיד לך, ברוסיה, השלטון היה רע, רע מאוד לאנשים. הקומוניסטים שללו כל טיפת חירות. מדינת ישראל נתפסה ביניהם כגן עדן, יש שם דמוקרטיה, האדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. הם חיפשו את החירות, ותדע שכל עולה מברית המועצות מחפש חירות, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. הוא מחפש את ה... אני יכול לעשות מה שאני רוצה הרבה יותר מכל אדם אחר. מפני שהוא עבר מין סבב כזה של חיים לא נוחים ולא נעימים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אנחנו מחליטים לך מה אתה עושה. אשר על כן, הייתה עלייה מסיבית, מדינת ישראל קיבלה אותם הרי בזרועות פתוחות, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, ועובדתית הגיעו לפה המון, המון, המון.
הבאתי בפתח הדברים, הגאון הרב בר שלום, דברים שמתפרסמים הבוקר בעמודי. העורך יצחק מתתיהו טנבו מספר שהוא ביקר בברית המועצות בראשית ימי העלייה משם, לפני בטח שני עשורים, והוא אמר לו מישהו, אמר לו מישהו שרוב העולים הם גויים, תדע לך. הוא הלך ליצחק שמיר שהיה אז ראש הממשלה, אמר לו את זה, ושמיר אמר לו, נו, הם יאזנו נגדכם את הדמוגרפיה. כלומר, הייתה כאן סיבה מאוד ברורה למה להעלות כל כך הרבה גויים, ואף אחד לא מתכחש לנתונים שיש מאות אלפי גויים.
אינני יודע, אם אתה זוכר, העלייה בעצם התחילה בתשנון א', מה שנקרא 1900.
נכון.
בתשנון ה' היה אסון הבונים. אסון הבונים הייתה הרכבת שדרסה למוות אוטובוס עם 14 ילדים ליד הפעולה. אז היה יום אבל לאומי וישיבת כנסת, ואז הרב יצחק פרץ, שהוא היה שר הקליטה, עמד וצעק ואמר שהסיבה שקרה לנו אסון כזה, בפני שאנחנו מכניסים גויים במסווה יהודים. אז גם רעש מאוד גדול בארץ, מאוד מאוד גדול, איך אתה מחליט לחשב את חשבונות של עולם, ואיך אתה מחליט מדבר בשמו של הקדוש ברוך הוא, למה קרה אסון כזה או כזה, בעצם הארץ סערה ימים ארוכים מאוד, אבל אז הרבנות הראשית לישראל נדרשה לנושא הזה, ואז הרבנות קבעה, החלטה שנקבעה בתשנ"א רטרואקטיבית לתשנ"א, שכל עולה שעולה היום מחוץ לארץ, כשהוא בא להירשם לנישואים, צריכים לבדוק או לברר את היהדות שלו. כלומר, הוא צריך להוכיח את היהדות שלו. זה התחיל אז כשהתברר לנו שיש בעצם המון המון גויים בתוך העולים. בוא נאמר ככה, בבת ים יש 160 אלף תושבים, ויש 35% תושבים מברית המועצות. זאת אומרת שיש לנו בערך 50 אלף עולים
מברית המועצות. כמה מהם לא יהודים?
אני לא יודע, רק תרשה לי לספר לך שלפני כמה זמן כשהייתי ובחברות, היחסים בבת ים מאוד טובים בין כל פלגי האוכלוסייה, מאוד מאוד טובים, ואנחנו מייצרים גם כן את היחסים הטובים. כלומר, יושבים עם הנציגים הרוסים, ויושבים עם הנציגים החרדים, ויושבים עם ראש העיר, ומייצרים ומורידים שום ויכוחים בעיר. אבל אחד אמר לי, שכן הזמן, כבוד הרב, אתה תלמד מהר מהר רוסית, אחרת לא יהיה לך בא לעשות במדינה הזאת בעוד כמה שנים. זאת אומרת, המגמה בעיר היא שאנחנו פה משתלטים, אנחנו פה הופכים להיות הרוב. כמה מהם לא יהודים, אני לא יודע, כלומר, אני לא יודע מקצועי, בשביל זה צריך איזה מכון, או מישהו שיודע לפלח.
טוב, אז אני רוצה להתקדם.
אבל אני רוצה לספר לכם איזה דבר. יש המון, 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 המון גויים בתוך הרוסים, והידיעה שלנו היא כזאת. בבת ים יש חוק עזר עירוני שאסור לשים חנויות, לפתוח חנויות חזיר בתוך העיר, אלא דווקא באזור התעשייה. לאחרונה יש לחץ מאוד גדול וזה גולש, נכנס אל העיר. אנחנו מטפלים בזה בדרכים כאלה ואחרות, לא פה המקום. אבל כשאני נכנס לחנות כזאת ומדבר עם בעלת הבעל דניה או בעל החנות, תראה, תשמע, פה העיר הזאת היא יהודית, בת ים היא אפילו עיר מסורתית, איך אתם פותחים פה חנות של חזיר? והם אומרים לי, כהי לי שניים, אומרים, תראה הרב, אנחנו לא מוכרים חזיר ליהודי. ויהודי שנכנס פה, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה לא בשבילך, דרך אגב, אני יודע שזה נכון, שהם עושים ככה, זה לא בשבילך, יש לנו אפילו חנויות שכתוב עליהם ברוסית בכניסה, לא קשר. אבל היא אומרת לי, המוכרת, יש לנו עשרות אלפים פה בעיר שהם אוכלים רק את זה, כי הם באמת לא יהודים. כלומר, ברור שהאחוז של הלא יהודים הוא אחוז גדול מאוד בתוך העולם.
כלומר, היא בודקת, היא שואלת את הקונה, אתה יהודי או לא, ואם הוא יהודי?
היא לא בודקת, אבל נראה. לאדם שהוא עולה עם ברית המועצות, יש ניואנסים שלו, שפת גוף משלו. כמו שאני, כשאני אראה אדם דתי או חרדי, או ערבי שיתחפש לחרדי, אני ידע לזהות אותו, פני שהוא לא כזה. אז העולה ברית המועצות, המוכרים בכל אופן טוענים, אנחנו לא מוכרים ליהודים, אבל יש לנו כל כך הרבה, למה יש לכם כאלה חנויות גדולות? כי יש כל כך הרבה דרישה, למרות
okay,
שיש
אז
לנו...
אלה הנתונים, אז אלה הנתונים שאי אפשר להתכחש אליהם, אף אחד לא מתכחש, היה פרסום רשמי של המדינה לפני ממש שבועיים נדמה לי, על, כמו, על האחוז של העולים כיום, בעיקר ממדינות חבר העמים, כמה גויים מהם. עכשיו, עולה כאן שאלה. מה עושים איתם? מצד אחד, העם היהודי הוא לא איזשהו מועדון שמצטרפים אליו בסבנג וגמרנו, אלא בשביל להתגייר צריך לעבור תהליך. והתהליך הזה הוא לא קל, לא פשוט, כולם יודעים את זה, והמדינה כן מנסה ללחוץ כל הזמן על הרבנות, תגיירו, 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 שיהפכו אלה ליהודים, ונפתור את הבעיה הזו. אז אני לא ניכנס עכשיו לכל העניין הזה, כי בסוף מדובר בנושא הלכתי מובהק, בסמכותה של הרבנות הראשית להכריע כיצד מגיירים, ואולי מהסיבה הזו יש פוליטיקאים שרוצים למנות רבנים ראשיים פשרנים יותר, שיקבלו יותר גויים לעם היהודי מאשר זה היום, בקולות כאלה, קולות אחרות, או בגיורים אינסטנס, אבל כאן עולה גם נקודה נוספת. טוענים אותם פוליטיקאים, למה הרבנות הראשית היא זו שמגיירת? תנו לרבני ערים לגייר, כמו שרבני ערים מוסמכים לתת קשרות, מוסמכים גם לגייר, אני בטוח שהרב אגב יש לו הסמכה לגייר, כלומר מי שמתמנה לרב עיר יש לו הסמכה, אז למה לא נותנים לרבני ערים לעשות את זה?
אני דרך אגב גם דיין, גם עם הסמכה לדיינות, אבל בוא אני אסביר לכם, א', הרבני ערים לא מגיירים מפני שזו החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל, ואנחנו מדינה של חוק, זאת אומרת מי שבא להגיד בואו נעבור על החוק בגלל שכיף לי ככה ונוח לי ככה, כמובן דינו להידחות, הרבנות יושבת ושוקלת אתם, וזו עמדת גדולי ישראל שרבני ערים לא יגיירו. אני גם רוצה רק קצת להסביר אם את זה מה ששאל.
אבל למה?
בוא אסביר לך. יש הבדל מאוד גדול בין רב עיר לדיין. אם אתה יודע, לפי החוק, רב עיר חייב לגור בעיר שלו, ודיין לא חייב לגור בעיר שלו. מדוע? אופי העבודה של דיין שונה לגמרי מאופי העבודה של רב עיר. דיין אין לו מול עיניו זולת הדין שהוא דן. זה הכל. יש תובע ויש נתבע, יש בקשה פלונית אלמונית, אני לא מכיר לא אותך ולא אותו ולא רוצה להכיר אותך, ויותר טוב אם אני לא אכיר גם כן אפילו את הצדדים, ואני אדון בדיוק כפי שהדת היהודית או ההלכה היהודית קובעת. לרב עיר יש עבודה אחרת. רב עיר נדבק בכל תושבי העיר, נוגע בהם, מתחכך איתם, נמצא באזכרות, נמצא בשיעורים, מעודד אנשים, נמצא בבתי ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים ובתלמודי תורה, מופיע בכל מקום, נמצא באירועים, מחבק את הקהל, מקרב אותו אל הדת, מדבר איתו ומנסה לפתור בעיות, מקבל קהל כל היום, ולכן הוא צריך לגור בעיר, כי הוא צריך להיות מעורה, חבר, לפעול, לדעת כל בעיה וכל דבר ולעשות.
נו, אז היא הנותנת, אז מכיוון שהוא מכיר אותם כל כך טוב, שיגייר אותם כשצריך, כשזה אפשרי.
ואז הגיור לא יהיה גיור כהלכה, מפני שאם גבאי בית כנסת שלו, שהוא בעצם יהודי מסורתי, הבן שלו לוקח גויה, ובא הרב, ומבקש מהרב שלו, שהוא חבר שלו, שהוא מכיר אותו, אנא תגייר לי את הקלה הזאת שלי, כלומר, את החברה של הבן שלי, בגלל שהוא רוצה לקחת גויה, והרב רואה שהיא לא מתכוונת לשמור דת, היא לא מתכוונת לשמור יהדות, וכמו שאתה הגדרת יפה, בעיני האנשים שלא מבינים את הדת היהודית, אז גיור נראה כמו מין אשרת כניסה או קבלת אזרחות, למה הם מערימים קשרים שיורידו ביוקרטיה ולא יערימו קשיים? צריכים להסביר ולחזור ולהדגיש, גיור זה אקט הלכתי, זה לא קבלת אזרחות. להלכה יש כללים שלה, אם אנחנו לא משוכנעים באמיתות של הגיור, לא יכולים לגייר. דיין לא מכיר את המתגיירים.
אני רוצה שנייה, לסוף שיחתנו שאנחנו חייבים להתקדם, אבל שוב, להדגיש את הנקודה הזו, כלומר רב עיר עלול להיות נתון ללחצים לגייר כאלה שאינם ראויים?
נתון, לא עלול. נתון ללחצים, כי הוא חי את העיר ונושם את העיר, וכדי לעשות הליך פרוצדורלי קר, נכון, אמיתי, צריך שזה יהיה אנשים שיש להם את הכלים. לבית הדין יש מערכות ענק של בירורי מידע, של בירורי זיופים, יש לנו, ואני רוצה אפילו לקרוא לציבור עולי רוסיה. אני שמעתי מה שהראשון לציון אמר, ואני חושב שהוא עשה שירות נהדר, נהדר לעולי רוסיה. הוא עשה שירות נהדר לציבור הישראלי. ואני רוצה להסביר משהו. בבתי הספר במדינת ישראל, לומדים זה לצד זה, כתף לצד זה, בנים ובנות, יהודים ולא יהודים, יהודים ולא יהודים מכל המגזרים, מכל החוגים. כמו שאנחנו יודעים, כולם מתאהבים, הפרוש מתאהבים, הם חברים כאלה, והם באים להתחתן בגיל 22, 23, 24, 25, כי הם מכירים, ואף כשהם באים אצלנו לרבנות למחלקת הנישואין, פתאום מתברר להם הדילמה, רגע, אחד מכם הוא לא יהודי, את או הוא, לא יהודים, ואי אפשר לחתן אתכם. הליך גיור לוקח זמן, כי אנחנו רוצים להיווכח ברצינות של המתגיירים, הוא לוקח לפחות חצי שנה, והם באים אלינו לרבנות להתחתן, כשכבר קבעו אולם, וכבר יש תאריך חתונה, ויש לה כבר את הכל, ואז הם עומדים בפני שוקת שבורה, בראשון לציון, במתיקות שלו, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, ועשה דבר חכם, והודיע לבנות ולבנים שלומדים בבתי ספר הממלכתיים, ובעיקר להורים שלהם. הרבה לומדים בבתי ספר הממלכתיים, כיוון שההורים לא דתיים, אבל רוב ההורים הלא דתיים במדינת ישראל לא רוצים שהבנים שלהם ינסו בנישואי תערובת, זה מוכח בכל הסקרים, רוב מוחלט, בוודאי.
אז הוא בא והודיע להם שמה?
שתדעו, יש כאלה שהם חברים שלכם והם מתנהגים כאילו הם יהודים, אבל בעצם הם לא עברו ברורי יהדות. תדעו שיש ביניהם הרבה שהם לא יהודים. אז בבקשה, לפני שאתם מתחברים ולפני שאתם יוצרים קשרים, נא לדעת. אני רוצה לספר לכם דבר.
לבדוק, אין לנו זמן הרבה, אנחנו חייבים לסיים, אז ממש משפט אחרון.
רבי צהל, משפט אחד. מי שידע מה שנמצא בתקשורת הרוסית נגד הרבנות והנישואין, יזדעזע. אבל שם כל הזמן מפמפמים להם. אתם יהודים נהדרים, נהדרים, רק הרבנות מסרבת להכיר אתכם, כי הרבנות זה אנשים רעים, אנשי השחור, כת השטן, ומנסים לעצור אתכם. אני דרך אגב רוצה להציע הצעה נהדרת. כל צעיר או צעירה, אתם מגיעים לגיל 16-17, לכו לרבנות או לבתי הדין, הם יקבלו אתכם בסבר פנים הכי יפות שבעולם, ותעשו בירור יהדות. ואז עתידי עם החבר הזה, עם החברה הזאת, עם מי שאתם הולכים לרוצים...
טוב, את הדברים האלה צריך לומר בתקשורת החילונית יותר, הכללית והרוסית במיוחד, המגזרית, כדי להסביר להם את העניין הזה.
המיקרופונים שם, לא של הרבנים.
אולי אביגדור ליברמן שולט שם על התכנים ולא מאפשר להגיד להם את האמת.
המיקרופונים שם מלאים הסתה שהרבנות מנסה לעצור. כשהם דורשים נישואים אזרחיים, למה הם רוצים נישואים אזרחיים? בשביל לעבור את המשוכה של ביוקרטיה, הם רוצים נישואי תערובת, הם רוצים יהודים עם גוי, ואנחנו אומרים להם...
טוב, במאבק הזה אנחנו ננצח בעזרת השם, כי במאבק הדמוגרפי הזה, הנתונים ידועים, ברורים, מי מוביל כאן במאבק הזה, הם המשיכו לצעוק, ליברמן וחבריו. אנחנו חייבים לסיים, היה מרתק, הגאון הרב אליהו בר שלום רבה של בת ים, הלוואי ובאמת... הדברים יימשכו כמו שזה היום, שהרבנות הראשית עומדת על המשמר בפני חדירה של גויים לעם היהודי.
בהחלט יהיה ברור שהרבנות הראשית בנועם, בחוכמה ובאהבה, אבל לא תזוז כמלוא הנימה מההלכה.
בהחלט. הגאון הרב אליהו בר שלום, יישר כוח על הדברים, בשרות טובות. תודה רבה. פרסומת, ובהמשך נעסוק עוד בעניין הזה של הגיור ובמערכת הפוליטית. מיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. נופש חלומי ומושלם בערי בקוריאני המושלגים שבגיאורגיה, עם הרב אבנר קבס, יהודה שוקרון ואופיר סלומון. טיולים, פעילות בשלג ואטרקציות מדהימות, מאכלי גורמה בחשרות מהדרין והפקת ענק של כנפי נשרים טורס. הרשמו כעת בטלפון 052-712-4050 052-712-4050. הבחירות לכנסת ה-23 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד י"ב בטבת, תש"פ, 9 בינואר 2020, באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מוגש מטעם משרד הפנים.
שלום, כאן הרב ישראל מאיר לאו, יושב ראש מועצת יד ושם. עד היום נאספו במאגר השמות של יד ושם יותר מ4.5 מיליון שמות של קדושי השואה. שמותיהם של מעל מיליון נרצחים, השם יקום דמם, עדיין חסרים, והזמן אוזל. בעזרתכם נוכל להשלים את המשימה החשובה. אני קורא לכם למלא דפי עד להנצחת שמות יקיריכם.
לפרטים התקשרו 02-644-3888.
התחבורה הציבורית ביהודה ושומרון מיישרת קו. מהיום, השימוש בערך צבור בכרטיס הרב-קו מתאפשר גם בקווים הנוסעים ברחבי יהודה ושומרון. כעת, אתם יכולים להנות מכל אותן ההטבות הניתנות למחזיקי הכרטיס, ובהן גם ההנחות הקבועות. מלבד הנחת מזומן שאינה נכללת בשימוש ברב-קו. מוגש מטעם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה.
תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם.
כן, כן. חברי המועדון של המשביר מקבלים יותר. פותחים שנה במשביר לצרכן, עם מבצעים מטורפים לחברי המועדון ולמצטרפים חדשים בלבד. ב-50% הנחה על קולקציית החורף שבמבצע, בכפוף לסכנון המבצע.
טוב חמודי, שיהיה לכם השנה רק בריאות. חמסה, חמסה, חמסה.
לא, לא, סבתא. 444. מבצע במי עדן. מצטרפים ונהנים מארבעה קדים ב-44 שקלים לשלושה חודשים ללא התחייבות. חייגו כוכבית 2929. מי עדן, טיפה מהטבע.
בכפוף לתקנון.
הידעתם שריביות המשכנתא הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן אדב עטב, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. אנחנו בסוף השנה האזרחית, רבותיי. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתא שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתא ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200,000 ש"ח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
נהגים, שימו לב, מ-15 בינואר באים לכל משרדי הרישוי רק בהזמנת תור מראש. הזמינו תור ביישומון My Visit באתר משרד התחבורה או בטלפון כוכבית 5678. וזכו, לא באים אם לא מזמינים. מגיש משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאת צוף.
רוחות, גשמים, קור, החורף כאן. כבר צריך לצאת עם מילים ולישון עם סמיכות חורפיות. עכשיו זה הזמן להמשיך ולדאוג שיהיה לכולם חורף בריא וחם. בשנת 2019, ארגון יד עזרה ושולמית חילק 4,680 מילים, 3,500 מגפיים, 2,158 תנורי חימום וסמיכות חורף. השנה נערכים לעוד אלפי ערכות חורף. חייגו והיו שותפים.
יד עזרה ושולמית
התרומה לכלל פעילות העמותה.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון מופתה? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר ופחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשו עכשיו 03-9641-555 03-9641-555.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:32, עוד קצת על הסערה הזו של הגיורים. הגאון הרב נחום אייזנשטיין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יושב ראש הוועד העולמי לענייני גיור, רבה של שכונת מלות דפנה בירושלים. אז הסערה הזו לא חדשה, היא מתרחשת אחת לכמה שנים, חודשים. כי מה? כי יש פה כל כך הרבה גויים. מי השם בכל הגויים שהגיעו לכאן?
אז קודם אני שמעתי את הדברים האחרונים של הרב השלום, אני מאשר כל מה שהוא אומר, ואני מוסיף על זה שהמצב הרבה יותר חמור ממה שאנחנו חושבים. אנחנו כבר בשנות ה-90, שהגיעו את הגל העלייה של רוסיה, הייתי פעמיים בקונסוליה במוסקבה, בדיבות של שר הפנים ואז, מנכ"ל משרד הפנים ואז, ידידי הרב, הרב אריה דרעי, ובדקנו את, את כל התהליך, איך שבודקים מי הוא כן יהודי, מי לא יהודי. אנחנו גם ברבנות פה שהתחילו את הגל הגדול עם מדובר, של אלפים אלפים כל חודש, ואנחנו לא הבנו כמה זה יכול להגיע, הזיופים, השקרים, וגם אלו שיש להם אישור יהדות משנות ה-90, הישורים האלו, חלק גדול מאלו שיש להם ישור יהדות, גם בטעם רבנות, ולא הבנו את ההקף של השקרים, לקח אותנו 10 שנים ללמוד איך באמת לבדוק. לפי נתונים וסקר שערכנו אז לפני 30 שנה עם פרופסור אחד של בר אילן, אז כבר 30% מהעולים מרוסיה היו לא יהודים. אז מדובר אז בממדים של 5,000 כל חודש, אז מדובר שיש מאות ומאות אלפים של לא יהודים שהם גרים בארץ.
אלה העובדות האלה ידועות ומתפרסמים, הנתונים האלה מתפרסמים אחת לכמה שנים, כמה מהם גויים. השאלה שעולה כאן,
אני אומר, המצב הרבה יותר חמור ממה שמתפרסם.
אוקיי, אבל אפשר לחיות עם העובדה שיש פה גויים, בסדר, להבדיל יש פה גם ערבים שגם הם לא יהודים, אפשר להתמודד עם זה שיש גויים במדינת ישראל. אמר הראשון לציון, הביאו את הגויים האלה לארץ כדי, הוא לא אמר את הדברים האלה במילים האלה, אבל אני מפרש את הדברים כדי אולי לשנות פה את הדמוגרפיה, ובסוף הם מצביעים עבור מפלגות של שונאי ומסיתי דת, בעצם הביאו לפה אנטישמים.
אין ספק שיש המון אנטישמים פה בארץ, אבל יש בעיה יותר חמורה. שההתבוללות היום בארץ, חשבנו שאנחנו נקים מדינה יהודית לפחות לשמור על ההמשך של המסורה שאנחנו יהודים, אבל המצב של התבוללות בארץ מדובר כבר בדור שני, אנשים שנולדו בארץ, מדובר על מאות אלפים, והמספר של ההתבוללות היום בארץ, של אלו שהם לא יהודים, שהם הולכים לצבא והם חלק מהמעברת את כל המדינה.
אז השאלה המתבקשת היא לחזור למה שעלה בעבר אין ספור פעמים, ספרי יוחסין?
סליחה, לא הבנתי.
ספרי יוחסין.
אז ספרי יחסים זה מסובך מאוד, שמדובר על דעתנו כמעט 750 אלף לא יהודים, צריכים צוות מקצועי ביותר לקפל בזה, יש המון אלו, מאות אלפים שיש שם יישובים מיהדות, בתמימות שבשנות ה-90 שלא הבנו את הכב של הזיופים והכל, אז כדי להקים ספר יחסים, אנחנו צריכים צוות ענק במקצוע ותקציב, שזה פשוט זה לא יאומן, זה לא מעשי עכשיו. לא עובר שבוע שאני מקבל טלפון עם אנשים לא דתיים, אבל אנשים שבורחים, הבן שלי רוצה להתחתן עם איזו גויה, איזו רוסייה, איך אני עוצר את זה? אני מקבל טלפונים בערך פעם בשבוע, מדובר בתור אלה שמגיעים אליי. מעט מאוד. המדובר שבמאות ומאות, מאות ומאות, שמתחתנים עם גויים פה בעצינו הקדושה, וזה הרבה יותר חמור.
אז זו הסכנה, יותר חמור אולי מהאנטישמיות שתהיה רב.
הרבה יותר חמור.
זה כבר נושא באמת הרבה יותר עמוק ומהותי, ואיך פותרים את הבעיה והמצב לא פשוט, ולכן השאלה שוב, ספרי יוחסין, אבל הרב אומר, ספרי יוחסין זה דבר קשה, כי לא מעט מאותם גויים מחזיקים ביד אישורי יהדות, הם פשוט עבדו על הרבנות והצליחו לקבל את האישור, ופה הפלונטר הגדול. במילה אחת, יש פתרון לזה?
הפתרון שאנחנו צריכים להסיר לאנשים, הורים, שפשוט צריכים לדעת אם הבן או הבת הולך להתחתן עם מישהו שהגיע מרוסיה, לא משנה אם יש לה מישהו דעתות, לא משנה שאין לה, צריכים להסיר לפני שמתחילים פשוט עם הקשר. עם הזוג הזה, לפני שמתחילים את הקשר, צריכים ללכת שוב לבתי הדין ולבדוק אם זה באמת הם יהודים או לא. אז אלה שלא יהודים, אנחנו צריכים להזכיר, והרבה עושים את זה ביהודים. הם יודעים שהם לא יהודים, מדברים עברית יותר טוב ממני, הם נולדו בארץ והכל פשוט, והם לא יודעים שהם גויים גמורים. יש להם תעודת זהות והכל, זה לא אופן.
כן, ברור. הרב, אנחנו חייבים לסיים, הדברים ברורים, ועוד הנושא הזה יעסיק אותנו רבות, איך מתמודדים עם התופעה הזו, שאילולי דבריו של ראשון לציון היינו פחות מדברים על זה, אבל צריך לדבר על זה כל הזמן, להטריע. כדי שהציבור, לא מדובר כל כך בציבור החרדי, בעיקר בציבור הלא חרדי, כדי שידעו עם מי הם מתחתנים. ושוב, זה לא עניין אישי נגד גויים או משהו כזה, פשוט מאוד עניין יהודי מהותי של תערובת, של התבוללות, שהגיע גם לכאן לארצנו הקדושה. הגאון הרב נחום איינשטיין,
מילה אחרונה רק, שתדעו לכם, אפילו מי שלא יהודי, מי שלא מסורתית, או מי שלא דתי, אנשים חילונים גם אכפת להם מאוד, מאוד אכפת להם שיהודים שלהם לא יתבוללו, אבל אנחנו צריכים, אנשים גם הם לא רוצים, הם צריכים לדעת מי שמדבר עברית, מי שנועד בארץ, ויש שם תודעת זהות, זה לא הופך
לא אותם, אותם ליהודים. בדיוק. הגאון הרב נחום איינשטיין, יושב ראש הוועד העולמי לענייני גיור, יישר כוח על הדברים, בשורות טובות.
טוב, בהצלחה, תודה.
תודה רבה, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לתאם עם סבתא שתשמור על הילד, לתאם עם המנהל יום חופשה, לתאם שמישהו יקפיץ אותך כי בוודאי אין חנייה, כל כך הרבה תאומים כדי לערוך תאום מס.
מתאים לך תאום מס בקלות בלי להגיע לרשות המיסים?
ברור.
נכנסים לאתר הרשות מכל מקום ובכל זמן, עורכים תאום מס וחוסכים את כל התאומים. עוד מידע באתר רשות המיסים.
לא מלזוגן
פסח חיימיש בקרפטים מבית דאצ'יה ואדר תיירות במחירה שווה ביותר עם השף חיים בורשטיין לפרטים 08-929-8490 08-929-8490
טוב חמודי שיהיה לכם השנה רק בריאות חמסה חמסה חמסה
לא סבתא 444 מבצע במי עדן. מצטרפים ונהנים מארבעה קדים ב-44 שקלים לשלושה חודשים ללא התחייבות. חייגו כוכבית 2929. מי עדן, טיפה מהטבע.
בכפוף לתקנון.
יש לכם קטם? לסנו יש את הסנגור המושלם. סנו אוקסיג'ן, היחיד שנלחם בחוזקה בקטמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן למכונת הכביסה או ישירות על הקטם? החמצן הפעיל מפרק את הקטמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
יואו 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 לו בטעמים חדשים עם תוספות מפנקות וזה כל כך טעים.
ממש, יואו לו עם שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם אגוזי לוז עם תוספות מפנקות. יולו זה פשוט מעולה.
חדש, יולו שוקולד חלב בטעם בוטנים ובטעם אגוזי לוז עם תוספות מפנקות למעלה. למהדרין יש תנובה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
מה עשית?
עוד רגע כל האונייה תתעורר ויגלו אותנו.
אנחנו חייבים להסתדר.
אם אני אתפוס את מי שעשה לנו.
אז אתה לא מקנה בו. וגם אני לא. אז קדימה. בוא נסרוק את הסיפון ונחזור למיטה הנוחה שלנו.
חבורת תרי"ג עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
0722-796666.
מבצעים מטורפים באדרן, עד 50% הנחה על מגוון מכשירים ומוצרים, ובנוסף הגרלה יומית על מגוון מוצרי יוקרה מבית סמסונג. כן, הגרלה בכל יום, לא מפספסים ומזמינים עכשיו. אדרן, כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה. אדרן, כוכבית 80-97.
כאן משה חסיד מטל מערכות. נותרו ימים ספורים בלבד למחיר המיוחד לרגל סיום הדף היומי. פרויקט השוט בר אילן ב-830 ש"ח, כולל דמי הטיפול. רק בפרויקט השוט, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה, בדיוק. להזמנה, כוכבית 2036. שאלו את מי שכבר לומד עם פרויקט השוט בר אילן. בדיוק, כוכבית 2036.
סוף סוף זה קורה! שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת ויחי י"ד בטבת. בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה והרב שמעון פרץ. קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית. רק 1,699 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים 08-859-3888 08-859-3888
ما
מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון מופתע? 15 דקות בלבד. 15 דקות ביום וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר ופחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשו עכשיו 03-9641-555 03-9641-555.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מרקנטיל, כוכבית 5-600.
בנק מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים.
בכדי להשתיל שיניים אין צורך לטוס לחול. חייגו לאיילון, מרכז מוביל בתחום השתלות שיניים, ותקבלו מחיר של חול פה בארץ. כוכבית 5539. איילון, כוכבית 5539.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
844, עכשיו למערכת הפוליטית, חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
איך הסתיימו הבחירות? אף אחד לא יודע, זה עוד רחוק מאיתנו, ואחרי שלוש מערכות בחירות, אולי שוב איזשהו טקו, אבל אולי תדע לנחש ולומר לנו איך ייגמר סיפור החסינות.
תראו, מה שברור זה שבנימין נתניהו, גם ברגעים של המסע ומתן האחרון, שבו כחול לבן הייתה מוכנה לבחון פשרה ואפילו לתת לו כמה חודשי רשות ממשלה, לא התכוון לקיים את מתווה הנבצרות האמיתי של הנשיא ולוותר על חסינותו. הוא רוצה לקיים ממשלת חסינות שתציל אותו מכתבי האישום. הדבר הזה לא על הפרק. כחול לבן אומרת לליכוד ולבנימין נתניהו.
אני דווקא למדתי את המציאות קצת אחרת, שאולי נתניהו הלך על חוק החסינות. שנייה, אולי הוא הלך על חוק החסינות, כי הוא ראה אין את המתווה, המתווה לא מומש, לא קוים, אז הוא לא חייב לעניין הזה.
בצלאל, בנימין נתניהו ביקש חסינות, ומה שמדהים שהם לא רוצים לדון בה בכנסת. בעצם לבקש חסינות ולנצל...
טוב, זה ברור לך למה, הם רוצים את הרוב שלהם, אולי אחרי הבחירות יהיה רוב.
אז למה ביקשת חסינות מהכנסת?
כי החוק מחייב אותו, היועץ המשפטי נתן לו 30 יום לבקש.
אתה מזלזל בהליכים הדמוקרטיים?
לא, זה ההליך. ההליך הוא שתוך 30 יום הוא היה צריך לבקש. ביקש ברגע האחרון, עכשיו אין ועדת כנסת, מחכים לכנסת הבאה, וזו אולי הסיבה. ככה אני רואה את הדברים.
אז אולי זאת הסיבה שכחול לבן צריכה שוב פעם להיות הכי גדולה, ויותר גדולה מהפעמים הקודמות.
אולי זה יקרה בייחוד גדול משמאל.
סליחה?
אולי זה יקרה כתוצאה מייחוד גדול של כל מפלגות השמאל.
זה לא על הפרק.
לא על הפרק? אמיר פרץ מדבר מהרהורי ליבו?
כחול לבן היא מפלגה מרכזית, ממלכתית, הציבור נתן באמון, כל אדם שלישי מצביע כחול לבן, ואנחנו נפעל שזה יהיה יותר מזה. יש משמאלה מפלגות שצריכות לפעול באחריות כדי לא לאבד קולות ולייצר גוש גדול. הרי מה רוצה בנימין נתניהו?
אז מה?
61 מנדטים, שתהיה לו ממשלה קיצונית, ממשלה שיתמר בן גביר יהיה בשר, ממשלה שהוא מוכן לעשות הכל.
מיכאל ביטון, חבר הכנסת מיכאל ביטון, איפה אתה מציג את עצמך? חבר הכנסת מיכאל ביטון, בהשכלה הזו של ימין ושמאל, איפה אתה ממקם את עצמך?
אני מרגיש איש מרכז, ממלכתי, אנחנו בעד שוק חופשי.
אוקיי, ובעיניך, רגע, ובעיניך, נתניהו ומפלגות הימין, זו ממשלה קיצונית, נכון?
לא, בליכוד יש אנשים מתונים ואקראים.
עוצמה יהודית, למשל, בעיניך קיצונית מן הסתם.
איתם, רגע, בצלאל, תן להשלים משפט, אתה שואל שאלות, לא נותן לענות. בליכוד יש אנשים מתונים ואקראים, שניתן בקלות לבנות איתם ממשלת אחדות. אי אפשר לבנות ממשלת אחדות עם אדם שאומר כל הממשלה זה חסינות לעתידי, ועכשיו זה הוכח וברור.
לא, רגע, שים את נתניהו בצד, אני מדבר עכשיו על הרכב ממשלה כזו או אחרת. ממשלת ימין, אם יש לה 61, אז זו עכשיו ממשלת אחדות, היא ממשלה קיצונית בעיניך?
אם איתמר בן גביר יהיה בשר, כן.
אוקיי, ממשלה עם מרץ היא לא קיצונית, גם זה קיצון משמאל.
אם אותה קבוצה של 61 בימין יגידו לבנימין נתניהו, אתה תהיה פטור מכדרי האישום שלך, תעשה ככל העולה על רוחך, תפגע במערכות המשפט, תפגע בעיות המשפטי של הכנסת, תפגע בהליך הדמוקרטי בכנסת. הרי יש 65 חברי כנסת שדורשים לכנס את ועדת הכנסת. לא היה כדבר הזה. כבר שנה בנימין נתניהו ממנה שרים בברכת הכנסת, היועץ המשפטי מאפשר לו, אפשר לו לפזר את הכנסת בחוק חסר תקדים. פתאום הם מבקשים חסינות והם לא מאפשרים לכנס את ועדת הכנסת, רק בגלל שהוא יודע שיש כבר 65 חברי כנסת שדרשו את הדיון בחסינות. הרי פה, ואגב, זה, כולם ישלמו על זה מחיר. זה שבנימין נתניהו עושה מה שהוא רוצה למען עצמו היום,
מה מנסה בני גנץ, מיכאל ביטון, לסיום שיחתנו, מה מנסה יושב ראש כחול לבן בני גנץ להשיג במפגשים שלו עם אמיר פרץ, עם אנשי מרץ, אם לא איחוד?
אני מכיר את אמיר פרץ שנים, ואני חושב שהוא אדם רציני, ולא יאפשר בזבוז של שום קולות מתוך הגוש, ולכן אנחנו מאמינים שהוא יפעל באחריות גם ברגעים האחרונים. כחול לבן היא מפלגה מרכזית ממלכתית, בהחלט ראוי שכל המפלגות משמאל לכחול לבן יגלו אחריות ויפעלו לכך שלא תהיה אובדן קולות בגוש. אנחנו חייבים לנצח, אנחנו חייבים להביא מעל 61 כדי לבנות ממשלה משותפת למפלגות הגדולות, ולא פוסלים אף מפלגה להצטרף אלינו אחר כך.
טוב, אם יהיה כאן גוש ימין עדיין מאוחד כפי שהיה עד עכשיו בפרק הזמן של החודשים האחרונים, אז 61 לגוש של כחול לבן ושמאלה, בלי הערבים זה לא יקרה. אבל גם בני גנץ לא הצליח.
הכיוון של הגוש הזה להבטיח את העתיד האישי שלו, חלק מהימין המתון לא יכול לקבל את זה ולא רוצה את זה. חלק מהמפלגות כבר לא ילכו לבלוק כפי שהם הלכו עכשיו, ולאט לאט מתבהר.
מבחן המציאות יוכיח. מבחן המציאות בלבד יוכיח מה יהיה אחרי הבחירות.
חסינות קיצונית של בנימין נתניהו, או ממשלה ממלכתית מאחדת של בני גנץ.
ימים יגידו. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן, אני מודה לך על הדברים, שיהיה בוקר טוב.
תודה, בצלאל, בוקר טוב.
יום טוב. עכשיו אנחנו לצד הימני של המפה, עוזי ברוך, ערוץ 7, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, אז לא שמענו כאן בשיחה האחרונה על איחוד בשמאל, אלא יותר על תיאום עמדות כרגע, לך תדע מה יקרה, כי פעם קודמת כחול לבן הוקמה ברגע האחרון, באיחוד של מפלגותיהם של בני גנץ, יאיר לפיד ומשה בוגי יעלון. אבל מה קורה בימין? איך מצליחים להביא את בצלאל סמוטריץ' והרב רפי פרץ לכדי סגירת עניינים ולרוץ? כי אחרת הרבה הרבה קולות ילכו לאיבוד.
טוב, שני דברים לא יכולים לקרות ולא לא יקרו, כן? אפילו שעה לפני סגירת הרשימות, בצלאל סמוטריץ' לא ירוץ לבד עם האיחוד הלאומי, כן? לא ירוץ לבד. הדבר השני הוא זה שבצלאל סמוטריץ' לא ירוץ כאשר רב רפי פרץ עומד בראש, ואיתמר בן גביר נמצא במקום השלישי או הרביעי. לא הכנס, הוא אומר בשיחות סגורות, בין הרב רפי פרץ לבין איתמר בן גביר, גם במחיר
אז
שאני
יש לו פתרון יצירתי?
הפתרון היצירתי היחיד בצלאל הוא זה שבצלאל סמוטריץ' ייכנס לימין החדש, כאשר נפתלי בנט עומד בראש, הילד שקד מספר 2 ומספר 3, ובסופו של דבר יכניסו גם את הרב רפי פרץ, ואיתמר בן גביר יקבל את המקום השביעי או משהו כזה, או השישי, השביעי, אני לא יודע מה שיהיה בסוף, אבל תהיה רשימה אחת לציונות הדתית. למה? כי לפי הסקרים כרגע, מה שלא היה נכון לפני חודש, אם יהיו שתי רשימות, הסכנה היא מאוד גדולה שאחת לא עוברת או ששתיהן לא עוברות. זאת אומרת, או אחת לא עוברת או ששתיהן לא עוברות, איבוד קולות גדול, ואפילו יכול אחד מהם לחתום על תעודת הפטירה של הציונות הדתית הפוליטית.
מה זה משנה?
לכן חייבת להיות רשימה אחת.
אין בעיה. אז תסביר לי מה זה משנה, מאיפה מתחילים. האם מתחילים האיחוד שעשה הרב פרץ עם סמוטריץ', או שמתחילים את זה מהצד של בנט ושקד? מה זה משנה? בסוף תתאחדו, זה מקום שני, זה רביעי, זה שלישי. בסוף אתם יכולים להגביע לי 7-8 מנדטים, מה זה משנה?
לא, אבל מה זאת אומרת, מה זה משנה? לא אכפת לך שאיתמר בן גביר יעמוד במקום הראשון? לא אכפת לך שהרב רפי פרץ יעמוד? יש לכל דבר השלכות פוליטיות. זאת אומרת, יש ציבור שאומר לך,
אז מביאים הסכם שלמרות שאלה המיקומים ברשימה לכנסת ואין לזה משמעות, שאין לזה משמעות לגבי קבלת תיקים.
תראה, אנחנו מדברים בסוף על פוליטיקה, ואנחנו מדברים על זה שאנשים צריכים לבוא, לצאת מהבית, ולשלשל פתק
מה?
לתוך
כבוד?
הקלפי, כדי שתוציא אותם.
לא, זה משחקי כבוד?
לא, זה לא משחקי כבוד. מה זה משחקי כבוד?
אידיאולוגיה?
אז למה אתה לא שם את איתמר בן גביר במקום הראשון? למה לא סמוטריץ...
פותחים את... אבל סמוטריץ' היה עושה את אותו מהלך. סמוטריץ' היה עושה את אותו מהלך שהרב רפי פרץ עשה. הוא היה סוגר משהו עם סמוטריץ', עם בן גביר.
נכון, אני אומר בסופו של דבר בצלאל, כשאנחנו נמצאים באיזשהו מצב כרגע, שיש שתי רשימות, ושתי הרשימות האלה צריכות להתאחד. בוודאי שיש משמעות לזה, מי הגורם, תעשה סקר, מי הגורם שיעמוד בראש ויביא יותר מנדטים. אני מודיע לך שאם הרב רפי פרץ עומד בראש, יש איקס מנדטים, ואם נפתלי בנט עומד בראש, יש איקס פלוס, נכון? או הילד שקט איקס פלוס. תעשה סקר, זה לא אני אומר, אין לי מכון מחקר. כך קביל פוקס, כך אחרים, מן הצמח. תבדוק מי האישיות שעומדת בראש, תביא אחרי, הכי הרבה מנדטים. כך את האישיות הזאת, מבחינתי, תעמיד אותה בראש. זו המטרה של כולם.
אוי, אני חוזר ואומר את המשפט הזה בפעם יודע כמה על האחרונה. גם החרדים ידעו יפה מאוד לריב בעבר על מי בראש, מי לא בראש, ויודעים להיות מאוחדים כבר כל כך הרבה חודשים.
בלי לריב על הנושא הזה. יש לנו כל כך הרבה זמן, דבר איתי שתי דקות לפני סגירת הרשימה.
יש עוד שבוע, נכון, פחות משבוע. לא, שבוע.
זה המון זמן בפוליטיקה. זה המון זמן.
טוב, עוזי ברוך, ערוץ 7, עוד שבוע שלם נתעסק עם זה. די שיגמר כבר, גם הבחירות. כן, תודה, בוקר בהחלט. טוב. קובי פינקלר, פרשנינו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
קו אחד.
קובי? קובי פינקלר? לא איתנו? טוב, ננסה. קובי שומע? אנחנו לא מצליחים לחבר את קובי פינקלר לשידור, נסות להבין מה חושבים, איך מסתכלים במערכת הביטחון על מה שמתרחש מזרחה מאיתנו באיראן. טוב, יש לנו עוד זמן? טוב, לא נספיק לדבר עם קובי, מתנצלים. אז סיימנו להבוקר, עסקנו בעיקר בנושא של הגיורים, הגויים, האנטישמיות וכל הסערה הזו שהתחוללה כאן אתמול. לא יודע מה צריך לקוות, שאולי יתחממו העניינים באיראן כדי שפה לא יעסקו בנושאים האלה, אבל מה שקרה אתמול בעצם בטח נתן לסונאי החרדים הרבה דלק לקמפיין הבחירות. נקווה שזה לא יעבוד, והציבור ידע להסתכל על הדברים בצורה הנכונה. הציבור הלא חרדי כמובן. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאבי גדלוביץ' ולמוטי קופפר. מחר בבוקר, יום חמישי בשבוע, מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי. נפגש כאן בעזרת השם ביום ראשון בדקה לשמונה, ונזמין את המאזינים להצטרף אלינו הערב לסיום השס הגדול של העיר ביתר אלית. מחר בערב סיום השס הגדול של דיר שוביד אליהו. להשתמע, בוקר טוב.
הבחירות לכנסת ה-23 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור חייגו חינם 1-800-222-290 או שילחו את מספר הזהות שלכם, כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון, למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד י"ב בטבת, תש"פ, 9 בינואר 2020, באתר רשות האוכלוסין וה... הגירה, מוגש מטעם משרד הפנים.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבים 85, 10.
מה נשתנה בין פסח במלון לבין פסח במלון במופתה? 15 דקות בלבד, 15 דקות ביום, וחזרתם צעירים יותר, רגועים יותר, ועם פחות כאבי רגליים מופרקים, סוכר ולחץ דם. התקשרו עכשיו, 03-964-1555, 03-964-1555.
בכדי להשתיל שיניים אין צורך לטוס לחול. חייגו לאיילון, מרכז מוביל בתחום השתלות שיניים, ותקבלו מחיר של חול פה בארץ. כוכבית 5539, איילון, כוכבית 5539.
בפרשת וערה אתם מוזמנים לשבת בלתי נשכחת. כל חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות. במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס. תפילות השבת עם החזן אברי מירות ואירועים מוזיקליים עם הזמר והיוצר נפתלי קמפה בליווי המלחין והמעבד אלי קליין. סוף השבוע יתקיים עם יוצא השם במלון הפאר דן פנורה מאלת. פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כ"ו עד כ"ח טבת. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555. איזה תענוג בציפורי. בואו להתרגש בשבת מופלאה וחמה במיוחד, יחד עם הזמר האגדי יואל קליין, רק במלון ציפורי בכנרת. תהנו מעונג שבת עם ארוחות מלכותיות, חדרים מפוארים ואווירה יהודית אמיתית עם כל הרגש וההתלהבות. מספר החדרים מוגבל. התקשרו עכשיו 04-614-1111 04-614-1111.
Chavez. למה? כי אתם נוסעים ברכב חדש בלי שצריך למכור אותו אחר כך. התקשרו, כוכבית 2240. שלמה, תמיד כן.
חברים יקרים, אני רוצה ללמד אתכם שיר חדש. חזרו אחריי.
כללית מזכירה לכם, רמת מתחים גבוהה משפיעה לרעה על המערכת החיסונית שלנו והיכולת שלנו להילחם במחלות החורף. חשוב לנסות להפחית את מקור המתח.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9:00.